דודו קינן, דוד קינן, האיש שלנו בהודו, בבנקוק לפעמים גם. תגיד, אנחנו הולכים למיתון כלל עולמי, משהו שלא ידענו מאז מה, 2008, 2011, או מה, אולי 1945, מה הולך?
אנחנו כבר בתחילתה של מלחמת עולם, כשחלק ממלחמת עולם, אנחנו גם נראה מיתון, אבל אחד מחמיד לנו חלק, אנחנו כבר בתחילתה של מלחמת עולם, היא כבר התחילה, הסכסוך בין הפלישה הרוסית לאוקראינה הוא השלב ראשון במלחמת עולם, כשברור שהכוחות שנלחמים שהם לא רק כוחות מקומיים, והמלחמה הזאת בצורה כזאת או אחרת תתפשט מיטב שיפוטי והערכתי, ותהפוך להיות מלחמה שתגרום לשינויים מבניים בקירוב טוב בכל העולם העשיר כפי שאנחנו מכירים אותו, מצפון אמריקה, ארצות הברית, האיחוד האירופי.
חשבתי שתגיד מהודו ועד כוש, אבל את זה נשאיר לשיחה עצמה. אוקיי, שאלתי על מיתון, אתה חזרת אליהם מלחמה, כאילו שלא ידעתי שזה מה שיגיע, הרי כבר באחת השיחות הקודמות כבר הכרזנו על מלחמת עולם חדשה, אז רק נגיד ונזכיר שאנחנו בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והאורח שלי היום הוא רוך מנהון, הלו הוא דודו קינן, האיש שפועל כבר כמה שנים בהודו, במקביל גם בישראל.
20 שנה.
וואו, 20 שנה כבר, אתה יודע, כשנהנים, ואתה יודע ליהנות גם, כמו שראינו בימים האחרונים, וגם היה לך יום הולדת בזמן האחרון, ממש כמה, שבוע, אז מזל טוב, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, נחזור לשיחה האפוקליפטית, כמו שאני רואה שהיא הולכת להיות עם דודו קינן. אז עוד שנייה. אז כאמור, רוך מנהון איתי, שיחה תקופתית, אנחנו לא מדברים יותר מדי, אבל זה כבר שיחה, מה? לא זוכר כבר, שלישית, רביעית, חמישית, ואנחנו כבר עמוק עמוק בתוך אותה מלחמה או פלישה רוסית לאוקראינה, שהתרחשה לפני מה, 10 חודשים בערך? לא, עוד לא, עוד לא, 8 חודשים, מפברואר, כן, פברואר, אנחנו עכשיו סוף אוקטובר. anyway, זה משנה סדרי עולם, משנה סדרי כלכלה עולמית, שוקי הון עולמיים, סחורות, בקיצור, כל מיני דברים שדיברנו עליהם עד היום, ואתה אומר שזה הולך להיות הרבה יותר גרוע, אז הבמה שלך.
ערב טוב, טוב, ערב טוב לכולם. אני חושב הרבה בחינות מה שקורה עכשיו היה די צפוי, סליחה, בדצמבר 2018 חזיתי בחשבון טוויטר שלי מלחמת עולם, וגם חזיתי את הדרך למלחמת עולם. השלב הראשון שהיה באמת, שהתחיל בין 2015 ל-2018-2020, היה מלחמת הסחר בין ארצות הברית לבין סין. עכשיו, מלחמת סחר זה חיה מאוד מוזרה, כי השותפים במלחמה, צדדים במלחמה, זה שני צדדים שהם שותפים מאוד עמוקים זה של זה. כאילו, נוצר מצב שהוא כמעט אבסורדי, שבו שני צדדים, ששניהם סוחרים אחד עם השני, שניהם שותפי הסחר הכי גדולים אחד של השני, נכנסים למאבק שלכאורה אין אינטרס למאבק הזה, כי אתה הלקוח הכי גדול שלי, אני הספק הכי גדול שלך, לכאורה זה מקום שקורה לסימביוזה, ואז שאלת השאלה, למה מצב כזה גורם למלחמת סחר, גורם למאבק? והתשובה היא כמובן הלחצים הפנימיים. הרי מה קורה ברגע שהיחס בין ספק לבין לקוח, בין סין לבין הודו, בין סין לבין ארצות הברית לצורך העניין, הוא שהסינים מספקים והאמריקאים קונים. עכשיו, בשלב מסוים, ברגע הסינים, כדי לספק עוד ועוד מוצרים, כדי לספק מוצרים יותר ויותר טובים, בהגדרה, רמת החיים שלהם עולה, א', יש להם יותר כסף, וב', על מנת שוב, לעשות מוצרים טובים יותר, אתה צריך השכלה יותר טובה לאנשים, והשכלה, ואוניברסיטאות, ותשתיות, וזה, ואז רמת החיים בצד הספק עולה, בצד הלקוח, בצד האמריקאי, לכאורה רמת החיים גם ממשיכה לעלות, אבל היא עולה בקצב משמעותית יותר נמוך מאשר בצד הסיני, בצד הספק, כי, שוב, היו פערים מאוד גדולים, כן, התל"ג לנפש האמריקאי ב-1990 היה פי 30 מאשר זה הסיני, והיום אנחנו מדברים על בערך פי 6, פי 7.
זהו, שנייה אחת רק פשוט שאני קצת יבין, כי אתה יודע, אתה מדבר על כלכלה, אמרת שאתה לא כלכלן, אבל אתה מדבר על דברים שהם קשורים בכלכלה, והקהל שלי ברובו הוא לא קהל, אני לא תוכנית כלכלית, אוקיי? אז שאלות של הדיוט. קודם כל, מדובר פה ביחסים בין שני גופים מאוד מאוד לא שווים מבחינת השווי, כמו שאמרת, תלג, כמו שאמרת, כמובן היסטוריה של יצרנות, של תעשייה, של אלף ואחד דברים. ארצות הברית זה מפלצת, כמו שאמרנו כבר, זה ארצות הברית מול שאר העולם במידה רבה, מבחינת, אפילו מבחינת זיהום אוויר וכל הדברים שדיברנו עליהם, למרות שהסינים קצת עקפו אותם בסיבוב בדבר הזה. והדבר השני, מתוך כל הדבר הזה, זה מה שאני זוכר, לפחות מהעשור האחרון שמספרים לנו, שהסינים מחזיקים את ארצות הברית בגרון או בביצים דרך אגרות חוב. זאת אומרת, האמריקאים צברו חוב מטורף אצל הסינים, שבמידה רבה הוא מקביל את שני הצדדים. כי מצד אחד, האמריקאים חייבים את הכסף הזה, והם צריכים, זה יוצר אינפלציה, כי הם לא יכולים להחזיר הכל. ומצד שני, ותקן אותי כמובן אחרי זה, אם אני טועה במונחים, מצד שני, הסינים לא יכולים לממש את זה, כי אז הם יביאו למצב שבו הם ייצרו ולא יהיה מי שיקנה את הסחורה שהם יצאים. אז זה מין התגלגלות כזאת, כמעט כמו המשכנתאות כאן, דברים כאלה.
בדיוק.
וואלה, אני מתחיל להבין בכלכלה, תשמע, בגילי המתקדם זה לא רע.
זה לב הקונפליקט, בסדר? יש לנו, יש מצד אחד ספק גדול, סין, מצד שני לקוח גדול ארצות הברית. עכשיו, העובדה שסין היא ספק כל כך גדול של ארצות הברית, נובעת מהפערים ברמת החיים, בסדר? רמת החיים האמריקאית היא גבוהה בהרבה מאשר זו הסינית, אבל רמת החיים בסין, על מנת להמשיך לספק מוצרים לאמריקאים, רמת החיים בסין חייבת לעלות. אתה צריך אנשים, אתה צריך מוצרים יותר מתוחכמים, אתה צריך אנשים יותר מתוחכמים, ואז פתאום האנשים האלה, יש דרישות, הם רוצים כבישים וטיפול וקניונים וכן הלאה, ואז
הם צריכים חינוך, הם צריכים גם להתקדם חינוך. מבחינת יכולת היצרנות שלהם.
כן, כן, כל האלמנטים של התפתחות, שוב, כל זה נוצר כתוצאה מעובדה שסין היא ספקית מאוד גדולה של ארצות הברית, ועל מנת לאפשר לה להמשיך להיות ספקית גדולה של ארצות הברית. בסדר? רמת החיים האמריקאית נשארת כמעט במקום, היא עולה בקצב מאוד 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 איטי, ורמת החיים הסינית עולה בקצב מאוד מהיר. עכשיו, בשלב מסוים, הפערים האלה, עכשיו בפרט, כל היצור האמריקאי נשאר סין, כן? בשלב מסוים נוצר לחץ פנימי מאוד גדול בשני הצדדים. בצד האמריקאי נוצר לחץ כי העבודות היצרניות הועברו לסין, ואז האנשים שעסקו בעבודות ייצור, אין להם מה לחיות בקירוב טוב. בסדר, אנחנו, יש גרף מפורסם, אני אחפש ואביא לך אותו אחר כך, שמראית עליית השכר הממוצע בעולם ב-30 שנה האחרונות, ואנחנו רואים שכמעט כמעט לאורך כל הגרף יש עלייה, למעט התחום של 20-60%, בדיוק האזור שבו מעמד הביניים הנמוך, האזור היצרני בכל העולם המערבי, השכר שלהם ירד, והשכר של כל השאר עלה. איפה עלה? עלה השכר של הפועלים הסינים, של הסינים, של ההודים, של כן הלאה. עלה גם השכר של המנהלים האמריקאים, האירופאים, כן? עורכי הדין, התכנתים, זה, אבל באמצע נשאר גוש גדול מאוד של אנשים שהיו אנשים היצרניים במערב, שעכשיו כבר לא צריכים אותם כמייצרים בסין. זה יוצר לחץ פנימי מאוד גדול. הלחץ הפנימי הזה, שוב, הוא לחץ קלאסי, הוא זה גורם לגזענות, גורם לעליית מנהיגים טוטליטריים, מנהיגים פופוליסטיים. אני מנסה לגרד בזיכרוני ולראות מתי לאחרונה בארצות הברית היה מנהיג פופוליסטי שפנה בדיוק לפלח האוכלוסייה הזה, אבל אני חושב שהצופה האינטליגנט יהיה מסוגל לחשוב על דוגמה אחת לפחות. אז זה בצד, זה הלחץ הפנימי בצד
האמריקאי. אתה מדבר על הדוגמה מלפני שנתיים וחצי, פחות או יותר.
כן, כן, לטראמפ, כמובן.
אוקיי, לא, טראמפ היה הניחוש המיידי, אבל חשבתי שאתה רוצה לקחת אותי אחורה להיסטוריה, לראות אם היה משהו שמתקרב לטראמפ ברמות האלה, ונדמה לי שקשה למצוא.
לא, אבל טראמפ הוא דוגמה קלאסית של מנהיג שעולה, מנהיג פופוליסט שעולה ברגע שהשכבות הנמוכות מאבדות מיכולתן.
כן.
עם אמא של הקלאסיקה. מצד שני, בצד הסיני, גם יש לחצים. מאיפה נובעים הלחצים? הלחצים האלה נובעים מזה שברגע שהאנשים קצת התעשרו, קוראים שם שני דברים. אחד, העניים שנשארו מאחור, יש להם את הלחצים שלהם. מצד שני, האנשים שכן נכנסו למעגל היצרני החדש, פתאום יש להם דרישות. יש להם דרישות, אנחנו מהנדסים טובים כמו המהנדסים האמריקאים, למה רמת החיים שלנו היא עשירית או חמישית וכן הלאה, ואז נוצר לחץ זה, עכשיו הלחץ הפנימי הזה גם יוצר, גם בצד הסיני, יוצר מאבקים, כאילו אנחנו ספציפית מסתכלים מה ששי עשה, הוא למעשה, הדרך שלו הייתה להילחם בעיקר בצד העליון, הוא בקירוב טוב פרק את כל ההייטק הסיני, זה, אבל זה לא טריוויאלי, כן? ההכנסה לכלא של זה של של ג'ק מא מאליבאבא, זה לא נגמר בבן אדם אחד, זה
אבל זה הרי פוגע בתלג של הסינים, זאת אומרת זה פוגע, זה בהפוך על הפוך,
כי אחרת השלטון של שי יהיה בסכנה, כי הכסף החדש החדש הבינלאומי
יוצר לחצים שעלולים לסכן את השלטון שלו, כי הוא לא יכול לספק להם את כל מה שהם דורשים.
נכון,
אז רגע, לא, אבל אמרת פה משהו מאוד מעניין שאני לא ראיתי בעיניים, אני לא מכיר אותו, וטוב, בגלל זה אני מדבר איתך. המצב הוא ששי באופן יזום גורם לירידה בתוצרת הסינית, או באיכות התוצרת הסינית, או בתלג הסיני, ולהפחתה או פיחות, איך שנקרא לזה, ביכולות הטכנולוגיות, ההנדסיות, החינוכיות, whatever, של, של, של השוק הסיני, בשביל לא לעמוד בפני לחצים שעלולים לסכן אותו? זה פחות או יותר מה שקרה?
הוא כמעט אומר את זה בצורה ישירה.
שזה מדהים, זאת אומרת, תמיד, תמיד מנהיגים מהסוג הזה רוצים להגיד, אפילו לצפון קוריאה, אנחנו אדירים, אנחנו פנטסטיים, אנחנו מפתחים טילים, אנחנו יותר טובים אמריקאים.
המאבק של הממשלה הסינית בראשית תעשיית ההייטק הסינית, זה היה הכי פומבי שיש. הם לא הסתירו שם כלום.
יש לזה תקדים היסטורי? לדבר הזה יש תקדים היסטורי? שמדינה, לא משנה מאיזה סוג, פוגעת בעצמה בשביל, ובולמת צמיחה ובולמת התקדמות טכנולוגית, לא בגלל, עזוב עכשיו רגע את הסיפור של איראן לצורך העניין, או של מדינות אחרות שנהפכו לפונדמנטליסטיות. אני מדבר עכשיו על יודע, שלטון חילוני שיש לו מטרה כלכלית, מטרה הישרדותית, וזה הפעולה שהוא מבצע.
מהפכת התרבות בסין, זה בדיוק זה, ומהרבה בחינות, מה שסטלין דומה.
אתה מדבר על רדיפת הרופאים, מה שסטלין עשה, שהוא רצח עשרות אלפי רופאים.
נכון, למה שהוא יפגע? עכשיו זה לא היה רק רופאים. זה הרופאים,
מהנדסים,
כן. אותו דבר אנחנו רואים, אותו דבר ראינו בסין של מאו.
כן, אבל אצל מאו זה היה יותר שכולם מיושבים, זאת אומרת, לכאורה, כן, הרעיון היה קומוניסטי. במקרה שלנו פה, שצמח לתוך מדינה מאוד קפיטליסטית.
בוא נשים שנייה אחת בצד את המילים האידיאולוגיות ונסתכל בזה. זה מעבר של ההנהלה של, של, של הגוף השליט כנגד עלייה של כוחות הנדסיים מאוד מתקדמים שמאיימים למוטט את שלטון השלטון המרכזי. בסדר? זה היה נכון בסין של מאו, זה היה נכון אצל סטלין, זה נכון אצל שי היום.
אתה יודע מה, פתאום זה עושה לי מחשבות רעות מאוד על מה שקורה כאן, מעבר לפינה, בבית. כל הרדיפת האקדמיה, אתה יודע, אני לא יודע עד כמה זה דומה או שונה.
אני חושב שזה קצת שונה, אבל אנחנו...
לא בטוח שזה קצת שונה, אני מקווה מאוד שזה קצת שונה, אבל אני אשמח להתייחס
לזה. היום אני רוצה להתמקד ב...
כן, ברור. בגלובל.
אז דיברנו, מלחמת הסחר, ארצות הברית, סין, דבר שהתחיל עוד בתקופת אובמה. אנחנו כאילו קל לנו מאוד לשים את הזה על, 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 על טראמפ, אבל זה התחיל כבר בתקופת אובמה, זה התחזק בתקופת טראמפ, והיום זה היסטרי, כי לפני חודש, ממשלת ארצות הברית חסמה למעשה כל גישה של הסינים לטכנולוגיות ייצור שבבים. עכשיו אתה כבר מכיר אותי ואתה יודע את חיבתי לעולם השבבים, שמבחינתי זה פחות או יותר מהרבה בחינות, המנוע הטכנולוגי שמחזיק את העולם היום, יותר מתוכנה, מהרבה בחינות יותר מדלק, כאילו נפט, אתה יכול להזיז, נפט, אתה קונה נפט מכאן, אתה קונה נפט מכאן, זה אותו נפט.
זה מוצר מדף, כן.
אתה חייב לקנות בדיוק את השבב הזה, לא קנית, אין לך, בסדר? אחת הסיבות לזה שהייצור הביטחוני הרוסי נפסק לחלוטין, היא שאין להם שבבים. יש לי תעשיית השבבים, תעשייה שאני מגיע מן, אבל עדיין מחובר אליה לגמרי לא רע. הרוסים עושים היום מאמצים מטורפים בכל רחבי העולם לגנוב שבבים, לגנוב, לקנות לזה, על מנת להיות סוגלים לייצר תותחים וזה. לפני כסדר גודל של חודש, ממשל ביידן הוציא סנקציות שלמעשה אוסרות לחלוטין כל הוצאה של טכנולוגיות שבבים, לא רק מארצות הברית לסין, אלא גם משותפים של ארצות הברית, שהדוגמה הכי קיצונית זה חברת ASML, שהיא חברה הולנדית, שהיא החברה המובילה בעולם בתחום של אופטיקה לייצור שבבים, שהודיע ללקוחות הסין, עכשיו, האמריקאים אמרו ל-ASML, אתם לא יכולים למכור, אם תמכרו לסינים, אתם לא תעבדו איתנו, בסדר? שורה תחתונה, יש היום איסור מוחלט, למעשה אנחנו חוזרים לימי המלחמה הקרה, יש איסור מוחלט של מכירת טכנולוגיה מתוחכמת מהמערב למה שהיה בזמנו הגוש הקומוניסטי.
כן, כן, זה ברור לגמרי, אבל בוא תחבר לי טיפה את הקצוות, אני בטוח שאתה התכוונת להגיע לשם, אבל שאני לא אלך לאיבוד בדרך,
אז בגלל זה, אני חוזר שוב למלחמה הנקודתית, בין רוסיה לבין אוקראינה, זו לא מלחמה נקודתית, זה מאבק בין גושי, שנובע מחולשת כל השחקנים, בגלל זה שוב אתה קורא את חשבון הטוויטר שלי, אתה יודע, אני חושב שאנחנו נמצאים ב-1914, ולא ב-1938, ב-1914 למעשה כל המעצמות היו בנקודת חולשה. האימפריה הבריטית הייתה חלשה, והאימפריה העות'מאנית הייתה חלשה.
האוסטרו-הונגרית.
האוסטרו-הונגרית, שאנחנו כבר שכחנו שהיא קיימת את זה, והאימפריה
הפרוסית. וארצות הברית עוד לא הייתה אימפריה, צריך להגיד, גם זה עוד.
ארצות הברית עוד לא הייתה אימפריה.
בדיוק.
ארצות הברית עוד לא הייתה אימפריה. ארצות הברית נכנסה למלחמה בשלב מאוד מאוחר.
בשתי המלחמות וגם בלית ברירה.
כן, בפרט מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה נכנסה יחסית מוקדם.
כן, באדיבות היפנים המטורפים.
פחות מחצי, מלחמת העולם הראשונה התחילה ב-1914, האמריקאים נכנסים ב-1917. בסדר?
שזה כמעט הסוף.
למעשה שנה לסוף.
כן.
אבל כל האימפריות העולמיות ב-1914 היו בנקודות חולשה, לבריטים היו את הקשיים שלהם, לעות'מאנים ודאי שהיו את הקשיים שלהם.
זאת אומרת, הבריטים היו בדיקליין, הבריטים היו בסוף תקופת האימפריאליזם שלהם.
כן.
ממש בסוף.
זה, ובדיוק החולשה הזאת של כל המבנה העולמי, זה מה שהתחיל את מלחמת העולם, ובואו נזכור שוב, בהתחלה הבריטים לא היו שותפים, המלחמה התחילה בכלל באזור שלו, באזור של הבלקנים, באזור של סרייבו.
סרייבו, ודאי.
לקח לבריטים איזה חצי שנה עד שהם נכנסו.
משק כנפי הפרפר של אותו אקדח, של אותו מתנקש.
בדיוק, אותו דבר אנחנו רואים עכשיו. העובדה שהמלחמה כרגע טכנית היא על אדמת אוקראינה בין כוחות אוקראינים לבין כוחות רוסים, זה, בצד האוקראיני זה מאוד ברור, אנחנו, אתה יודע, אנחנו לכאורה בצד המערבי, אנחנו יודעים מה קורה, האוקראינים מקבלים כל הזמן סיוע ביטחוני בלתי נדלה מכל המערב.
כן, כן, שזה משהו סתם בהערת אגב, נכון שמי שנקטש בפועל הם האוקראינים, הצבא האוקראיני, והרבה מאוד אזרחים אוקראינים, וכמובן תשתיות וערים והכל, אבל נדמה לי, אם אני זוכר, אם ככה אני מנסה לשחזר במלחמה שהיא לא, מה שנקרא מלחמת עולם מלאה, אלא במלחמה שהיא יחסית מקומית, כמות הנשק והידע והתחמושת והטכנולוגיה שמוזרמת לאזור כל כך קטן של, של אימות, אני לא זוכר תקדים לדבר כזה, זאת אומרת, אני לא היסטוריון, אבל, אבל
כי,
זה פשוט התגייסות מטורפת של המערך.
זו מלחמת עולם, זה לא...
זה, אני הבנתי שאתה קורא לזה מלחמת עולם.
זה דומה, זה, אתה יודע, אפשר להציג את זה דומה ל...
יום כיפור, הרכבת האווירית שלנו.
כן,
בקטנה.
למלחמה בבלקנים.
כן, אבל שם נאטו, אבל שם נאטו היה בוץ און דה גראונד. פה, נכון. ופה לא, פה, מטוסים מערבים נכון, פה לא נכון, מתקיפים.
נכון, אתה צודק, יום כיפור. כן. יום כיפור, יום כיפור זה, זה באמת הדוגמה הכי טובה.
פשוט גלקסי טסו, הלוך, חזור, והביאו טנקים, והביאו נעליים, והביאו מה לא.
כן, כן, תחמושת. כן, בעיקר תחמושת, כן.
כן. שזה, שזה במונחים של היום, מה שקורה, זה הרבה יותר, הרבה יותר מתחמושת והכל, זה הידע, זה הטכנולוגיה הזאת. מצד אחד המלטים, המלטים המתאבדים של איראן, ומצד שני, כן, בשירות רוסיה, ומצד שני, כל מה שהמערב יכול לזרוק עד לשלב שבו הוא לא רוצה לחטוף שדות, כמויות מטורפות.
לכאורה, לכאורה, אתה יודע, הרוסים, צבא יותר גדול, עם יותר זה, אבל דיברנו לפני שנייה, הרוסים, התעשייה הצבאית הרוסית משותקת לחלוטין.
לגמרי, לגמרי, הם גם חטפו מכות מטורפות. מבחינת, אני דיברתי הרבה עם יאיר נבות על זה, מבחינת מספרים, זה פגיעה ברמה שמדינה לוקח לה עשרות רבות של שנים להתאושש ממנו.
כן, אני אומר, ספציפית התעשייה הצבאית הרוסית לא מתפקדת. עכשיו, למה היא לא מתפקדת? כי היא כולה נסמכת, בסופו של דבר, על טכנולוגיה מערבית, שאין להם אותה עכשיו.
והטכנולוגיה המקומית שהם עשו הייתה מפגרת ברמה של 50-60 שנה אחורה.
זה לא משנה. המוצרים היו מבוססי טכנולוגיה, גם אם 10% מהמוצר שלך מבוסס על טכנולוגיה מערבית, ואם אחד חותכים לך את זה,
ברור.
אז אתה לא יכול, אין מוצר שהוא 90%. כן. זה לא עובד.
כן.
טנק לא נוסע על... כן?
כן, אז בוא, אז בוא, קח אותנו מאותו משק כנפי פרפר של הפלישה הרוסית, ובוא, ומשם לשלבים שבהם זה הופך להיות מלחמת עולם, ולאן זה הולך?
אז אני אומר, השלבים היו, שלב ראשון, מלחמת סחר, בסדר? שזה, השלב השני, אנחנו מתחילים לראות באמת, מה שנקרא מלחמת פרוקסי, בסדר? המלחמה היא לא בין סין לבין ארצות הברית, אלא שליחים מפה ומשם, אבל ללא ספק בצד האוקראיני זה טכנולוגיה אמריקאית ומוצרים וזה, וגם בצד הרוסי הם מקבלים הרבה מאוד עזרה, הם מקבלים הרבה מאוד עזרה סינית.
אגב, בהתחלה שהיא מאוד היסס, לא התחייב שהוא עוזר פה שם, נפתח הצינור?
גם עדיין, גם היום הוא עדיין זהיר, אבל אנחנו כן רואים, אני אומר, הרבה מבחינות מלחמת רוסי, בשלב כזה או אחר, בעיקר, שמבחינתי, שוב, הנקודת המפתח היה הסנקציות האמריקאיות על שבבים לסין, זה היחסים בין ארצות הברית לבין סין, שכרגע נמצאים בנקודת מתיחות, אני מאמין שבשלב מסוים המתיחות הזאת תהפוך להיות למאבק גלוי. לאו דווקא מאבק בנשק, אבל אנחנו נתחיל לראות מאבק גלוי. זה יכול להיות איסור על טיסות, איסור על כניסה, כמובן, מכיוון שכבר בפועל יש איסור על משלוח טכנולוגיה, זה אנחנו נראה את מה שקוראים בלשון הכלכלנים, דיקפלינג, ניתוק. בסדר? עכשיו, הניתוק הזה הוא ניתוק מאוד קשה, כי כל מה שהאמריקאים קונים זה מוצרים סינים, וכל מה שהסינים מייצרים זה מוצרים עבור אמריקה. כן, הניתוק יהיה קשה, הוא יגרור אבטלה כאן וכאן, הוא יגרור נפילה משמעותית ברמת החיים כאן וכאן, הוא יגרור מתחים פנימיים מהותיים כאן וכאן.
אז אם שני הצדדים, עכשיו משהו שאמרת באמת מקפיץ אותי, כי אם אתה אומר ששני הצדדים הולכים לסבול מזה, ולשני הצדדים יש אינטרס, אפרופו החוב הגדול, ועקרות החוב, הטריליונים וכו' וכו', ולשניהם ברור שרוסיה היא לא שחקן כלכלי בסיפור הזה, אם נשים לרגע בצד את סיפור הספקת האנרגיה, אז איך זה שהם מאוד צריכים להגיע לנקודת איזון חדשה, סין בארצות הברית?
ואמר מי שאמר, כל מלחמת סחר היא מלחמת מעמדות.
אוקיי.
על מנת לתקן את זה, בסדר? אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מוריד, מורידים בצורה משמעותית את רמת החיים של האלפיון העליון בשני הצדדים. ואת זה אף אחד לא מוכן לעשות. וזה המאבק.
אתה אומר לא מוכן לעשות את זה במי מהצדדים. מאלה הסינים, נניח שהם טוטליטריים, אבל ארצות הברית יכולה לעשות גם אם הייתה רוצה?
לא, אני לא. שוב, ההיסטוריה מוכיחה שמעמד שליט אף פעם לא מוכן לוותר על המעמד שלו.
אמרנו כבר אליטה? הנה אליטה.
יחסי הסחר ההדוקים בין שני הצדדים יצרו פערים כלכליים פנימיים בשני הצדדים, שיצרו מתחים בשני הצדדים, שמחריפים את את הפערים הכלכליים בשני הצדדים, שבאיזשהו שלב אתה כבר לא יכול, בסדר? על מנת שהאמריקאים ימשיכו לקנות מהסינים, הם יצטרכו שעוד ועוד ועוד אמריקאים יהפכו להיות מובטלים, עניים, חולים, מתים. על מנת שהסינים ימשיכו למכור לאמריקאים, הם צריכים לתת לאנשים עוד ועוד זכויות לקוחות שיגרמו להם, שיתנו להם כוח כנגד כנגד המעמד השליט. כאן אף אחד לא מוכן לעשות את זה, וכאן אף אחד לא מוכן לעשות את זה. אבל כן, מה שאנחנו, ואנחנו ראינו את זה מספיק פעמים בעבר, מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה התנתקות, מצב של מאבק פנימי בכל צד, כל אחד מהצדים אנחנו נראה מאבק פנימי כזה או אחר, אני לא יכול להגיד לך איזה, אבל אתה יודע, בארצות הברית, בואו נזכור בשישי בינואר 2021, שזה ממש לא היה מזמן.
ממש לא מזמן.
ארצות הברית הייתה 50 מטר מהרס שיטת הממשל.
לגמרי.
אם היו תופסים את מייק פנס 50 מטר ימינה, בזה הייתה מסתיימת הרפובליקה האמריקאית כפי שאנחנו מכירים אותה.
הם יכולו להיות שניהם אחד לצד השני, הוא ופלוסי, זה פשוט מדהים. זאת אומרת, סגן הנשיא ומנהיגת הרוב. כן. בלתי נתפס.
שוב, גם בצד הסיני, ההחלטה בעיניי, ההחלטה של שי עכשיו להפוך להיות למעשה דיקטטור לכל חייו, בעיניי זו החלטה שנגיעה מחולשה ולא מכוח, כי הוא צריך את כל הכוחות, הוא צריך שליטה על כולם, על מנת לשרוד במאבק הכוחות הפנימי. להגיד לך שאני יודע ששני הצדדים יישארו, שארצות הברית יישאר ארצות הברית, שנמשיך לראות 50 מדינות ומבנה פדרלי כפי שאנחנו מכירים היום, אם אתה שואל את האימור שלי, אני חושב שאתה יודע, אני חושב שסביר להניח שהתשובה היא לא, יש שם משהו, אני לא יכול להגיד לך מה יהיה המשהו החדש הזה, אבל המבנה הפדרלי כפי שאנחנו מכירים אותו עכשיו, האימור שלי שתוך 10 שנים הוא לא יהיה, בוא נזכור, אחרי 250 שנה, בסדר? אפילו אם סופרים את זה ממלחמת האזרחים האמריקאית,
מ-860-870, כן.
כן, אז עדיין מדובר ב-150 שנה, טוב ידעתי?
כן, כן, בוודאי.
כן. עדיין מדובר ב-150 שנה ששיטת הממשל שרדה, אני מאמין שהיא לא תשרוד,
כן, הרבה מהמרואיינים שלי שעוסקים שחיים בארצות הברית, שעוסקים בארצות הברית, די סקפטיים לגבי העתיד המאוחד של האיחוד הזה. אבל אף אחד לא יודע לשים את האצבע על איך זה הולך להיות, כי זה כל כך מסובך וכל כך מורכב, ויש שם כל כך הרבה כוחות שבלי הממשל הפדרלי פשוט לא יהיה להם יכולת לאכול, לא יהיה להם כסף, לא יהיה להם מקורות הכנסה. שזה הרבה יותר גרוע מהעולם השלישי, במידה רבה חלקים גדולים בארצות הברית הם גרועים יותר ממדינות בתוך אפריקה או במזרח אסיה, עד כדי כך.
אני לא מתיימר להיות מומחה לפוליטיקה האמריקאית ולארצות הברית בכלל, אני כן מכיר את הכלכלה האמריקאית כחלק מהכלכלה העולמית, ומצב של כזה חוסר פלוס, מצב שבו תהיה התנתקות, מה שאפשר את זה היה, את המשך האיחוד, היה סחורות זולות שהגיעו מסין. ברגע שיפסיקו להגיע סחורות זולות מסין, ברגע הזה הלחצים הפנימיים יהיו כאלה שאני מאמין שהאיחוד, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כבר לא יהיה רלוונטי. זה בצד האמריקאי.
תחשוב על זה שנייה, שזה כוח עבודה זול, שהוא זורק אותנו 200 שנה, 150 שנה אחורה, לעבדים שהביאו מאפריקה בשביל הדבר הזה, ו-50 שנה אחורה ליכולות הייצור של, של, אתה יודע, של מקסיקנים, של אנשים באמריקה הלטינית, של, של אחר כך של כל מיני מדינות במזרח, אם זה היה טייוואן, אם זה היה וייטנאם, אם זה היה בנגלדש, היכולת של, של האימפריה העצומה הזאת, שנקראת ארצות הברית, הדבר, הדמון העצום הזה, תמיד מבוסס על סוג של עבדות, זה, זה מדהים לחשוב על זה.
אז אני לא חושב שזה כל כך מדהים, זה הרגע שבו אני אנצל למנת להמליץ לשומעים ולשומעות ולצופות, להקשיב לסדרת ההרצאות של פרופסור טימותי סניידר.
ידעתי שתגיע לסניידר, חיכיתי לרגע שתגיד סניידר.
אז טימותי סניידר ביוטיוב לגבי ההיסטוריה של אוקראינה, סניידר איש מדהים, ללא כל קשר, ודאי 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 ש... אולי המומחה הכי גדול בעולם היום לנושא של אוקראינה וההיסטוריה של, של אוקראינה, והוא מדבר על, על, על תפקיד העבדות לאורך כל ההיסטוריה, החל מזה שהמילה סלייב באנגלית הגיעה מזה שהוויקינגים היו שתים לאורך הדנייפר,
וצדים סלאבים, אל תגיד לי שזה בא משם.
לגמרי מכאן, לגמרי משם.
בוא'נה, זה אדיר, זה אדיר, לא העליתי על דעתי. תופסים
סלאבים ומזה נהיה סלייב.
וואו, וואו, סלייב, סלייב וסלאבים, וואו.
אחר כך הוא מדבר על ההתנצרות במרכז אירופה, באזורים האלה של אוקראינה וזה. למה אנשים התנצרו? אתה מתנצר כי ברגע שאתה מתנצר, אז נוצרי אחר לא יכול לקחת אותך בתור עבד. זו הייתה הסיבה להמרת דתה מדתות פגניות לנצרות.
אדיר.
פחות או יותר הסיבה היחידה.
אדיר.
בסדר?
זה באמת, זה באמת זווית ראייה שאני לא הכרתי, אבל היא מדהימה כשאתה מסתכל עליה בהקשר של ההתפתחות הכלכלה העולמית. היא פשוט נותנת כמה כלים שמי שלא חושב על זה לא מגיע לזה.
מילה אחרונה לגבי הנושא של עבדות. בוא נזכור שהיהדות נוצרה ככלי, כמרד חברתי, כנגד חוקי העבדות בלתי אנושיים לחלוטין. השבת הוא חוק שנועד...
סוציאלי, ודאי.
ספציפית לעבדים. זה לא שהשבת הוא חוק סוציאלי בוא ננוח, אלא בעל הבית, הוא תמיד בוחר מתי הוא עובד, מתי לא. מי לא בוחר? העבד. השבת נועדה להבטיח שלעבדים יהיה יום מנוחה. בסדר? אתה מסתכל על זה, יש... חוקי העבדות במקרא הם יחסית מפורטים, זה לא מקרה.
אוקיי.
היהדות נוצרה כמנגנון להגנה על זכויות עבדים בגדול.
נתת כמה תחזיות בעבר בשיחות קודמות בינינו ובפרסומים שאתה מעלה באופן מאוד מרשים ועקבי. שוב, המלחמה הזאת כרגע לא נראית קרובה לסיום או להכרעה, זאת אומרת, נראה שהרוסים הוכרעו, אבל הם יכולים למשוך את את הדשדוש הזה בעצם, כל מה שהם מוכנים להקריב אנשים, זה מה שיקרה. אתה אומר שזה משפיע מאוד על היחסים בין ארצות הברית לסין, אנחנו יודעים שהודו מעורבת, שאיראן מעורבת, יש מישהו שנשאר מחוץ לתמונה הזאת, או שזה ממש, כמו שאתה אומר, מלחמת עולם של הכל בכל?
בואו נדבר שנייה אחת על על הפיל שמתחבא מאחרי הברוש, בסדר? האיחוד האירופי, השאלה בעיניי, השאלה הכי מעניינת של מה שקורה עכשיו, זה מה יקרה לאיחוד האירופי. נתחיל מזה שהאיחוד האירופי היום נמצא במשבר הכי גדול שלו מאז שהוא נוצר, ספציפית סביב הנושא של מחירי אנרגיה. מחירי האנרגיה באירופה היום הם פי שניים ופי שלושה, לא משנה, גם פי אחד וחצי מאשר אלה של ארצות הברית. זה יוצר מצב שבו, עזוב את הקשיים הפנימיים של חימום וזה, אבל חברה אירופית שרוצה להתחרות מול חברה אמריקאית בייצור, לא משנה של מה, ברגע שמחיר האנרגיה שלה הוא כפול מזה של מחיר האנרגיה של חברה אמריקאית, זה תחרות בלתי אפשרית. בסדר?
אז רגע, שנייה, פה אני רוצה לשאול אותך, כי תמיד נדמה היה לי שבעיקר, אתה יודע, אנחנו נוסעים לארצות הברית, אנחנו נוסעים לאירופה, נכנסים תחנת דלק, ותמיד נדמה היה שמחירי האנרגיה בארצות הברית עזוב רגע את תחילת שנות ה-70, משבר הנפט והכל, אבל בגדול, תמיד איכשהו גלון בנזין היה יותר זול בארצות הברית, כמעט בכל מקום אחר שהסתובבנו בעולם. ואני מניח שבתעשייה זה פערים אפילו יותר גדולים.
אז זהו, שלא,
זה נפתח עכשיו או שנסגר? מה היה שם?
נהפוך הוא, בתעשייה הפערים היסטורית היו יותר נמוכים.
אוקיי, אבל עדיין אמריקאים, אצל האמריקאים היה טיפ-טיפה יותר זול. אני מניח.
אבל טיפה יותר זול. 10%, ב-20%,
ב-30%, שהגידול פה משנה את התמונה. אוקיי, אוקיי.
עכשיו ספציפית, בואו נזכור, ספציפית מה שקרה בעשור האחרון זה רוסיה, למעשה כל הייצוא הרוסי היה אנרגיה זולה לאירופה.
כן, גם הצינור, כן.
והמלחמה, לא, גם גז אבל גם נפט.
כן, כן, כן.
באה המלחמה הזאת וחתכה את זה לחלוטין. אין יותר אנרגיה רוסית לאירופה, בפרט אין יותר אנרגיה רוסית זולה לאירופה. כן. והיום מחירי, שוב אני מסתכל על מחירי האנרגיה התעשייתיים באירופה, הם נעים בין 150 ל-300% יחסית לאלה האמריקאים. זה מצב שהוא בלתי אפשרי, הוא גם נוגד את כל התפיסות, כל תפיסות של הגלובליזציה שאנחנו גדלנו עליהן בשנים האחרונות, שבסופו של דבר המחיר של מוצר בכל מקום הוא אותו דבר מינוס מחיר השינוע, אבל זה, לא, זה, זה כבר לא נכון, בסדר? האמריקאים מוכרים היום לאירופאים גז, הסעודים מוכרים לזה, אבל הנפט בארצות הברית והגז בארצות הברית משמעותית, הם אומרים, נמכור לכם, אבל מחיר מלא. בסדר?
ובעצם פה פוגעים בעצמם, במידה רבה.
למה הם פוגעים בעצמם?
כי כמו שאמרת, יש להם את הקונפליקט עם סין, על פחות או יותר על אותו מישור, גם אם זה לא מחירי אנרגיה פרסה, אלא מחירי ייצור וכו'. זאת אומרת, הם צריכים להגיע לאיזון של סחורות, הם לא יכולים להגיע למצב שהם רק ייצאו במחיר גבוה לאירופה, כי בסופו של דבר, האירופים יפסיקו לרכוש מהם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להמשיך להיות הספק הראשי, אתה צריך להגיע למחיר שהלקוח שלך ימשיך לקנות בו.
האמריקאים לא מוכרים הרבה גז או נפט לאיזה. בעיקר מי שקונה את הגז והנפט לאירופה, הם קונים את זה מקטר ומערב הסעודית.
כן, אבל הם לא מסוגלים לספק את הצרכים של אירופה היום. הבנתי שכל המסעות של ביידן לסעודיה וכל המשבר הגדול עם סעודיה הוא כזה שבגלל שהסעודים לא רק שלא רוצים, אלא גם לא מסוגלים לספק את הכמויות שפעם
עשו. נוצר מצב שבו יש פער מחירים מאוד גבוה בין אנרגיה תעשייתית בארצות הברית לבין אנרגיה תעשייתית באירופה, והפער הזה יהפוך את כל זה. עכשיו בוא נזכור, אירופה היא מעצמה תעשייתית הרבה יותר מארצות הברית, הרבה יותר מסין.
יפה, אז הנה עוד אינטרס של ארצות הברית, כי ארצות הברית, הדמון האירופי הקרוב אליה, כמו שאנחנו רואים כרגע, זה רוסיה. בגלל היכולת הגרעינית, בגלל שיושבים על השסתום והצינורות הגז והנפט וכו'. ועובדה היא שהם מחמשים ועוזרים באופן מטורף לאוקראינה להילחם ברוסים. עכשיו, אם ימשיכו למכור אנרגיה חלופית לזו הרוסית, במחיר שהוא פי 3, פי 4 לאירופים, האירופים באיזשהו שלב יגידו, אוקיי, אנחנו לא מוכנים להשתתף במשחק הזה, שתלך אוקראינה לעזאזל, ואנחנו חוזרים להיות צרכנים של רוסיה. זה נוגד את האינטרס האמריקאי.
זה מאוד עדין, כי כבר לגמרי לא ברור עד כמה הרוסים יכולים לעשות את זה. לגמרי לא ברור, מהרבה בחינות תעשיית האנרגיה הרוסית, כמו תעשיות אחרות, קשה לבנות, קל להרוס. תעשיית האנרגיה הרוסית מהרבה בחינות נהרסה, יהיה קשה מאוד לבנות אותה מחדש. נורדסטרים, נורדסטרים נפגע בצורה שהיא ככל הנראה בלתי הפיכה.
כן.
בסדר?
כן, כן, הבנתי את זה.
אני אומר, אבל כן, בעיניי, מה שיקרה באיחוד האירופי, הוא רחוק מלהיות מובן מאליו. אני לא יכול להגיד לך, קשה לי מאוד.
יש כבר קולות, אני מזהה כבר כמה קולות שאומרים, רגע, רגע, בואו נהיה קצת יותר רגיוניים, אנחנו לא נעבור את החורף הזה, אנחנו לא יכולים להשבית תעשיות שלמות בגלל מחיר האנרגיה, צריך איכשהו לטיפה להקל על סנקציות.
זה נכון, אבל אני אומר, היתרון והחיסרון של האיחוד האירופי, שבניגוד לארצות הברית, האיחוד האירופי הוא למעשה ניסיון ליצור פדרציה.
ארצות הברית של אירופה.
כן, אבל היא הרבה יותר חלשה,
ברור.
הכוחות הפדרטיביים הרבה יותר חלשים, ועל כן עדיין יש הרבה יותר גמישות למדינות
יפה,
הזה.
הנה הונגריה עושה מה שבראש שלה, פולין נמצאת בין הפטיש לסדן, אנחנו יודעים את זה גם ברמה הגיאוגרפית, זה לא פשוט בכלל.
היתרון של המבנה היותר משוחרר הזה, זה שלכאורה הוא יותר עמיד במעלומות. בסדר? גם אם פולין תהיה במצב קשה, או הונגריה תהיה במצב קשה, לכאורה זה לא אמור להרוס את כל האיחוד. אני זהיר, אם לגבי האמריקאים, אני מודה שבעיניי זה כמעט בלתי הפיך, תהליך של שינוי שיטת הממשל האמריקאית, אני לא יכול להגיד לך איך, אבל שיטת הממשל כפי שהיא היום בעיניי, אני לא חושב שהיא תישאר, לא רואה מצב כזה. לגבי אירופה, אני יותר זהיר, בעיקר כי זה מנגנון חדש יותר.
גם בגלל שלדעתי, ופה ממש לא מדבר כמומחה, אלא מתמודד מהצד, מעל לפני השטח, כי בסופו של דבר הלאומים האירופיים נשארו עצמאים במידה רבה מאוד. זאת אומרת, אתה נוסע לצרפת, אתה נוסע לצרפת, אתה נוסע לאיטליה, אתה נוסע לאיטליה, זה שפה שונה, זה תרבות שונה, במידה רבה החלטות כלכליות מקומיות מאוד מאוד נפרדות. האיחוד האירופי הוא לא ארצות הברית של אירופה, במידה רבה, הוא איחוד של מדינות באירופה.
אני מסכים, אני מסכים, אבל כן, אני זהיר לגבי תחזיות האיחוד, אבל כן, אני חושב שזה כמעט בלתי נמנע שהמלחמה, החמה, תגיע לאירופה בצורה כזאת או אחרת. אני אתפלא מאוד אם אנחנו לא נגיע למצב שבו, אם לא נגיע למצב שבו יהיו מאבקים ישירים נוספים בתוך אירופה. אני לא יודע אם זה חיילים גרמנים נגד רוסים, פולנים נגד רוסים, אנגלים נגד רוסים, או אפילו פנימית בתוך האיחוד, באזור של הבלקנים, אבל פה אני כן חושב שזה כבר בלתי נמנע, למצב שאנחנו גם נראה איזשהו מאבק חם בתוך אירופה.
אגב, אני חושב, כן, אני חושב דווקא הדוגמה הבריטית של הברקזיט, דווקא מחזק את האיחוד האירופי במובן הזה שעכשיו הבריטים, האנגלים בעיקר, אבל בכלל בריטניה, האי הבריטי, מאוד מאוד סובלים מההחלטה המטומטמת ההיא, וזה רק מוכיח עד כמה זה א' טיפשות לצאת, ב' ממש לא פשוט להחזיר את הגלגל לאחור. וואנס עשית מהלך מהסוג הזה, הבריטים עכשיו לא יודעים להחזיר את הגלגל לאחור, מחליפים ראשי ממשלה יותר מהר מאשר אצלנו ומאשר היה באיטליה, והיציבות מהם בהלאה. אולי זה לקח לאירופים, בואו לא נתפרק כל כך מהר.
כן, כן, כן. סביר, סביר, סביר להניח. סביר להניח.
יפה, אז תשמע, עשית לי שחור, זאת אומרת, אתה יודע, בסדר, בואו לא נגזים, כמה כבר נשאר לנו פה על הכדור הזה, אבל אתה אומר שהתהליכים, אני זוכר מהשיחות הקודמות שאמרת לי שיש גם לגבי המשבר הכלכלי, הפיננסי, שוקי ההון וכו', החיסכון, מחירי הסחורות והכל, שזה הולך במחזוריות. עכשיו, גם מלחמות הולכות במחזוריות, ופעם קודם דיברנו על הערך המניות, על הערך של החברות וכולי. עכשיו אתה מדבר איתי על דברים שהם הרבה יותר רחבים, הרבה יותר גדולים, שהם ברמה של באמת קונפליקטים גלובליים כוללים. איזה מחזור אתה יכול לראות בדבר הזה? על איזה דברים להסתכל בטווחים של 3, 5, 10, 15 שנה קדימה?
סליחה, אני אתחיל מזה, אני חייב קרדיט לאיש שממנו למדתי זה, הוא נמצא פה מאחוריי.
מי זה שם? אני, אתה חצי מסתיר אותו. אוקיי, כן, כן.
צ'רלי מרקס.
כן, כן.
אם אנחנו מסתכלים על מלחמות עולם היסטוריות, הטווחים שנעו הם בין 5-30 שנה. בסדר? לצורך העניין, מלחמת 7 שנים, הייתה מלחמה של בפועל 5 שנים שבהם העולם מסתדר מחדש. מלחמת העולם הראשונה השנייה הייתה 30 שנה, מ-1914.
זה אני זוכר שאמרת שאין מה להסתכל על המלחמות האלה בנפרד, אלא כתקופה של מתחילת המאה ועד אמצע המאה בעצם.
כן, מתחילת מלחמת העולם הראשונה ועד סוף מלחמת העולם השנייה, חד משמעית. יש עוד דוגמאות ל זה ההתפתחות הטכנולוגית גורמת לתהליכים להיות מהירים יותר. אני על פניו לא חושב שאנחנו נראה עכשיו מלחמה של 30 שנה כפי שהיה מלחמת העולם הראשונה שנייה, אלא נראה משהו יחסית קצר, אבל אין מלחם, כן, כפי שאמר בזמנו קישון, אין שוד רכבת בליווי וגב, אין מלחמת עולם בלי זוועות. הרבה יותר מה שאנחנו רואים היום, בלי מצב שבו בשני הצדדים אנחנו נראה ירידה משמעותית בתוחלת חיים, מוות המוני, לא דווקא לוחמים, בסדר?
של אוכלוסיות חלשות שלא יהיה להם גישה למים או לתרופות.
עלייה בתחלואה, כל זה דברים שקורים במלחמת עולם, אין מה לעשות.
אלה דברים שקורים לא מעט באפריקה, רק שזה קצת רחוק מהלב, מהעין, אז פחות רואים אותם.
של העולם, כן, אבל אם נסתכל גם על חלקים שהם לא אפריקה, מלחמת עולם גורמת לזוועות. מלחמת העולם הראשונה הודו סבלה, מלחמת העולם השנייה הודו סבלה, מלחמת העולם הראשונה רוסיה סבלה, מלחמת העולם השנייה רוסיה סבלה, כולם סובלים, גם בדרום אמריקה סבלו, גם בספרד, ספרד הייתה ניטרל מלחמת העולם השנייה, גרמניה זה מדינה חדשה, גרמניה זה מדינה
שנכתה
ב-1970. בסדר?
כן.
הקונספט של גרמניות, צרפתים היו קודם, אנגלים היו הרבה קודם, צ'כים היו קודם, פולנים היו קודם, גרמניה זה דבר חדש.
כן, זה היה שבטים, הם נדדו לאורך ולרוחב היבשת, נכבשו.
אני אומר לך גם על ה-300 שנה שהסתיימו ב-1870, שכבר לא היו נדודים, היו שם הרבה מאוד מסיכויות קטנות,
כן, אבסבורגים
כן. ואז ב-1870 פתאום נוסדת גרמניה, ומהרבה בחינות, סליחה, המנצחת הגדולה, יש שתי מנצחות למלחמת העולם הראשונה השנייה, זה ארצות הברית וגרמניה. גרמניה מסיימת את מלחמת העולם השנייה בתור מנהיגת אירופה. יפן כמעצמה, היא הייתה מעצמה עד מלחמת העולם הראשונה,
היא
סיימה את מלחמת העולם השנייה בתור מדינה נקודתית, בסדר? לעומת זאת גרמניה לא באמת הייתה, כאילו, משהו חדש, והיא מסיימת את מלחמת העולם השנייה בתור מנהיגת אירופה. עד היום.
היום יותר מאז. לקח הבנייה הזאת בעזרת ארצות הברית לקח את זה 20-30 שנה, זה לא קרה ביום אחד.
רק עלה, מהרבה בחינות זה, עכשיו אתה שואל אותי, בעיניי אנחנו נראה עכשיו שינוי בשנתיים, שלוש הקרובות, אנחנו נראה שינוי מהותי בגבולות מדיניים, אנחנו נראה זוועות, אנחנו כן, שוב, אנחנו חוזר לצד הפיננסי הזה, זה קרה כמעט בכל מלחמת עולם, בכל מלחמה גדולה, אנחנו רואים מחיקה של כל התשתית הכלכלית. בסדר? בסוף מלחמת העולם השנייה, לא היה כלום. לא, כאילו, כולם התחילו מסקרץ'. הדבר היחידי שהיה, הייתה תעשייה צבאית, זהו. בסדר? ודאי שבאירופה, אתה יודע, קצת חקלאות, לא קצת, חקלאות, לא הייתה תעשייה, ואז פתאום מסוף מלחמת העולם השנייה, כנ"ל ביפן. ואז אנחנו רואים יצירה של מבנים כלכליים מאוד מורכבים, בפרט ב-15, ב-20 שנה האחרונות, גלובליזציה מטורפת של כל המערכות, של המערכות הכלכליות, של המערכות הפיננסיות, של המערכות הייצוריות. אני מאמין שאנחנו נראה, קודם כל, היפרדות לחלקים נפרדים, יחד עם זה שינוי מהותי בכל הדברים האלה. כל האמיתות שאנחנו הכרנו בתור, אמיתות בעשור, ב-20 שנה האחרונות, הבסיסיות, איך קונים, איך מייצרים, איך זה, אני חושב שהם השתנו ב-3-4 שנים. לקח להם 30, 50, 70 שנה להיווצר, עכשיו תוך 3-4 שנים, הכל ישתנה בבת אחת.
ומי יהיו השחקנים המובילים בסוף הסיבוב הזה?
לא, קשה. התחושה שלי זה שהשחקן היחידי שאני יכול להגיד עליו בצורה יחסית רגועה ובטוחה שהוא יסיים את המהלך הזה במצב יותר טוב יחסית מה שזה, זה הודו. היא לא נמצאת בלב המאבק.
לא רציתי להפריע לך וניחשתי שזה מה שתגיד.
כן, היא לא נמצאת בלב המאבק, היא לא נמצאת במלחמה עם אף אחד, כן יש לה כוחות ויכולות פנימיות. אגב, מהרבה בחינות אני חושב שעם קצת מזל, ישראל, וגם זה, אני לא זוכר אם דיברנו כאן בעבר, אבל בעיניי הרצועה שמתחילה בתל אביב ומסתיימת בסינגפור, אני חושב שהיא רצועה שתהפוך להיות רצועה עצמאית, שיש לה את האנרגיה שלה במפרץ, את היצור והשוק והיצור החקלאי בהודו, ואת הטכנולוגיה גם הצבאית אבל גם החקלאית וגם בכלל בישראל. ועל פניו הרצועה הזאת אמורה להיות רצועה שמצבה יהיה יחסית טוב יותר מאשר מקומות אחרים, אני חושב ומאמין, אבל זה לגמרי הערכה לא מבוססת. אני שוב, אתה יודע, אני גר בהודו, הודו זה הביזנס שלי, ואני גם מאמין גדול ביחסי ישראל הודו, בדיוק בהקשר הזה, עם כל הבעייתיות, אתה יודע, זה להפוך את ישראל ממצב שבו אנחנו חלק מהעולם המערבי, הנעים, הליברלי וכן הלאה, להפוך להיות לשותפים ביחד עם האמירויות והודו, זה לא יעשה לנו יותר מדי טוב מבחינת כל האזורים של ליברליות והשכלה וזה, אבל אני חושב שהחלופה כבר לא קיימת, כאילו החלופה שבה ישראל תהיה כלכלת בת של הכלכלה האמריקאית,
כן,
אני חושב שהיא
זה,
לא
זה,
בהכרח
זה,
קיימת.
כן, זה נדמה שאנחנו כבר ממש מרגישים את הרעידות הטקטוניות בעניין הזה. אוקיי, אז תשמע, נחזור לענייני האפוקליפסה, נמשיך לצפות לאותן נקודות שאתה מכוון אותנו אליהן, מענייני ארצות הברית וסין, דרך רוסיה ואירופה, רוסיה וארצות הברית, מה יהיה מעמדה של הודו, ואיפה אנחנו בתוך אותה רצועה שאתה מדבר עליה, ונמשיך להתעדכן אצלך, אתה יודע, אני מניח שעוד יהיו התפתחויות, שום דבר פה לא סטטי בסיפור הזה. תודה, תודה.
תמיד עונג.
כן, בהחלט, אתה מסוג האנשים שתמיד מאתגר לי את המחשבה בשיחות האלה, אתה יודע, שהם לא פוליטיקה מקומית ולא, לצערי גם לא MBA, אבל אתה יודע, אי אפשר רק ליהנות כל הזמן. גם אתה חגיגות יום הולדת שלך, שהוצאת לנו את העיניים מתענוגות של בנקוק, גם זה נגמר, הנה אתה חזרה במשרד שלך.
כן, כן, זה היה מעולה, לכן היה מעולה.
תודה, וכמובן, זה לא שיחת סיכום עדיין, אני מקווה שיהיה לנו עולם להמשיך להסתכל עליו גם בהמשך. יאללה, תודה לך.